השיעור היום מוקדש לרפואת רחל בת גולדה בתוך שאר חולי ישראל, בעזרת השם נודה לכל מי שלומד אם תכוונו לרפואתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף קוף במסכת שבת, באתר sinai.org.il. היום השיעור יועבר על ידי רב אורח, הרב יצחק, אנחנו מאוד מודים לו על כך, השיעור היום יהיה 11 דקות.
שלום לכולם, היום נלמד דף קוף במסכת שבת, נתחיל מהמשנה בדף קוף עמוד א' ונסיים במשנה השנייה בדף קוף עמוד ב'. נמשיך לעסוק בענייני זריקה, נחלק את השיעור לשני חלקים עיקריים ושני נספחים. החלק הראשון, זריקת דל אדמות באופן הפותר או באופן המחייב. החלק השני, זריקות חריגות. לגבי החלק הראשון, זריקת דל אדמות באופן הפותר, ישנה שני מקרים. במקרה הראשון, הזורק דל אדמות באוויר רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים, והחפץ נשאר באוויר למעלה, כגון שזה רק דבילה, טעינה, ונדבקה בקיר בגובה למעלה מעשרה טפחים, הזורק פטור, משום שרשות הרבים תופסת רק עד גובה עשרה טפחים. למעלה מכך, זוהי רשות לעצמה, שנקראת מקום פטור. הזורק במקום זה פטור מקורבן, אבל אסור מדרבנן. אם כן, נחזור שוב, הזורק חפץ, כגון טעינה, דל אדמות באוויר רשות הרבים למעלה מעשרה טפחים, והחפץ נשאר באוויר למעלה, פטור. אבל אם החפץ נחת למטה, הזורק חייב, אפילו שבאוויר החפץ היה למעלה מעשרה טפחים, כיוון שנעקר מרשות הרבים ונח ברשות הרבים לאחר דל אדמות, הזורק חייב. וכן, כשאדם הולך ומחזיק חפץ בידיו למעלה מעשרה טפחים, חייב, כיוון שנחשב שאף החפץ נמצא איפה שגופו נמצא, מרשות הרבים למטה, לכן חייב. כאמור, האופן היחיד שהזורק חפץ למעלה מעשרה טפחים פטור, הוא באופן שהחפץ נשאר עומד בגובה למעלה מעשרה טפחים. המקרה השני, נדלג למשנה בדף קוף עמוד ב', שם מבואר שהזורק דל אדמות בים פטור, משום שלים יש דין של כרמלית. כרמלית הינה רשות הרבנן, שהחמירו עליה כדיני רשות הרבים וכרשות היחיד. כרשות הרבים שאסור לזרוק מתוכה דל אדמות, וכרשות היחיד שאסור לזרוק מרשות הרבים לכרמלית, כמו שאסור לזרוק מרשות הרבים לרשות היחיד. המשנה מוסיפה לחדש שלא רק ליב יש דין כרמלית, אלא אפילו לשלולית שהיא פחותה מעשרה טפחים, אם הרבים לא עוברים בתוכה, יש לשלולית דין כרמלית והזורק בתוכה דל אדמות פטור. עד כאן לגבי זריקת דל אדמות באופן הפותר. לגבי זריקה באופן המחייב, ישנם שני מקרים. המקרה הראשון, הפשוט, לזריקת דל אדמות ברשות הרבים למטה מעשרה. המקרה השני, הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע. במקרה זה נחלקו רבי עקיבא וחכמים. במשנה בתחילת הפרק, בדף צדיק וב עמוד א', שלרבי עקיבא חייב, משום שאומרים קלוטה כמי שהונחה, פירוש שהחפץ נקלק באוויר רשות הרבים, נחשב כאילו נח ונחשב שהוציא מרשות היחיד לרשות הרבים, וחייב. רבנן חולקים וסוברים שלא אומרים קלוטה כמי שהונחה, ולכן החפץ לא נחשב שנח ברשות הרבים, אלא יצא מרשות היחיד ונכנס לרשות היחיד, ולא שנח ברשות הרבים, לכן פטור. זו המחלוקת במשנה לעיל, ואצלנו בגמרא מחדש רבה לשיטת חכמים, שאפילו אם החפץ עבר ברשות הרבים, היה נמוך למטה מג' טפחים, שאפשר לומר שהוא לבוד לקרקע ודינו כמחובר ויחשב שהוא נח ברשות הרבים והתחייב, כמשמע לן שפטור ולא אומרים שהוא כמחובר. במאמר המוסגר יש עוד אופן שיהיה פטור אפילו לרבי עקיבא, במקרה שאדם זרק מרשות היחיד והחפץ נח ברשות הרבים, אלא שנזכר שעבר איסור לפני שהחפץ נח בקרקע, הדין שהוא פטור מקורבן. משום, בקורבן חטאת חייבים רק באופן שלא נודע לו האיסור מתחילת המעשה ועד סופו. אבל כאן שנזכר באמצע המעשה, הוא פטור. ורב המחדש, שאפילו שנזכר כשהחפץ היה סמוך לקרקע ג' טפחים, לא אומרים לבוד, וכל עוד החפץ לא נח ממש על הקרקע ונזכר באיסור, פטור מחטאת. עד כאן החלק הראשון, ונעבור לחלק השני, שעוסק בענייני זריקות חריגות. בנדון זה יש שני סעיפים. סעיף א', זריקה חריגה מצד המקום שבו נח החפץ. סעיף ב', זריקה חריגה מצד עצם הזריקה. לגבי סעיף א', יש שלושה מקרים. המקרה הראשון, כשזרק חפץ מרשות הרבים ונח בחור כלשהו שבתוך קיר רחב, ונחלקו בכך רבי מאיר וחכמים. לרבי מאיר חייב משום שאומרים חוקקים להשלים, פירוש שמחשבים כאילו האדם הגדיל את החור, כלומר חקק בקיר והגדיל את החור לגודל של דל אדמות על דל אדמות, ואם כן החור נחשב כרשות היחיד, והזורק לחור זה מרשות הרבים חייב כדין הזורק מרשות הרבים לרשות היחיד. ורבנן חולקים וסוברים שלא אומרים חוקקים להשלים, ולכן פטור. המקרה השני, שזרק מרשות הרבים ונח על תל המתלקט. תל המתלקט פירושו מדרון שנמצא ברשות הרבים, שגובהו בתחילת המדרון 10 טפחים, ומשתרע לאורך 400. זה שיפוע של 25 מעלות. כל מדרון זה דינו כרשות היחיד, כיוון שהרבים לא רגילים ללכת עליו. לכן הזורק מרשות הרבים ונח בתל המתלקט, חייב כדין הזורק מרשות הרבים לרשות היחיד. המקרה השלישי הוא מוזכר במשנה בדף קוף עמוד ב', באופן כשזרק דל אדמות בשלולית והרבים מהלכים בשלולית זו. ללשון המשנה רקק מים ורשות הרבים מהלכת בו. הדין הוא שחייב כדין לזורק חפץ דל אדמות ברשות הרבים. החידוש שבמשנה שאפילו שלא נוח לרבים ללכת בשלולית וזה נחשב הילוך על ידי הדחק, בכל אופן השלולית נחשבת כרשות הרבים משום שהילוך על ידי הדחק שמי הילוך. סעיף ב', לגבי זריקה חריגה מצד עצם הזריקה, ישנם גם שני מקרים. המקרה הראשון, כשזרק שתי אמות והרוח חיפה את החפץ עוד שתי אמות, במקרה זה פטור הזורק, כיוון שהוא מצידו לא עשה מלאכה, רק הרוח גרמה למלאכה, לכן פטור. המקרה השני הוא להפך, כשזרק חפץ מחוץ לדלת אמות, והרוח דחפה החפץ חזרה לתוך שתי אמות, לתוך הדלת אמות. הדין הוא שאם הרוח עקבה את החפץ בחוץ ואחר כך תחפה אותו פנימה, חייב, כיוון שנחשב שהחפץ נח מרשחוץ לדל אדמות. אבל אם הרוח דחפה מיד את החפץ פנימה בלא עיכוב, פטור, כיוון שלא נח אלא בתוך דל אדמות. עד כאן שני החלקים העיקריים, ונעבור לשני הנספחים. הנספח הראשון לגבי מבוי. מבוי הינו מקום שמוקף חצרות משלוש רוחות, וברוח הרביעית פתוח לרשות הרבים. ודין מבוי מדאורייתא כרשות היחיד, מותר לבני החצרות לטלטל בכל המבוי. אלא שרבנן אסור לטלטל במבוי כמו שהוא, משום שהוא דומה לרשות הרבים, והצריכו היכר. וסימן שהמבוי הוא רשות היחיד. והיכר נעשה בלחי או בקורה. לחי זה קורה זקופה בפתח המבוי, וקורה עומדת על מזיזת המבוי בצורה מאוזנת. הגמרא אצלנו מחדשת שמבוי שהוא גבוה 10 טפחים מרשות הרבים, או נמוך 10 טפחים מרשות הרבים, ותל המתלקט שהוא מדרון באורך 400 ובגובה 10 טפחים, מחבר את המבוי עם רשות הרבים. במקרה זה לא צריך היכר בלחי או בקורה, שהתל בעצמו מהווה היכר שהמבוי אינו רשות אחרת ולא ימשך לרשות הרבים. הנספח השני הוא ביאור צדדי בעניין שלולית שהרבים הולכים בתוכו. הגמרא שואלת למה המשנה חוזרת לבאר את דין השלולית פעמיים. הוא מחלק את הקושייה לשני חלקים. השאלה הראשונה, למה כתוב פעמיים רשות הרבים מהלכת בו? ולשון הגמרא, הילוך הילוך למה לי? הוא מיישבת שהילוך אחד נאמר לומר לי שההילוך על ידי הדחק שמו הילוך. כלומר, שאפילו שהרבים מהלכים בדוחק בשלולית, הוא נחשב להילוך והשלולית הינה כרשות הרבים. וההילוך השני נכתב לצורך דיוק. לומר לי שדווקא הילוך על ידי הדחק שמו הילוך, אבל תשמיש על ידי הדחק לא שמי תשמיש. כלומר, אם יש בור 9 טפחים ורבים משתמשים בבור זה בעומק, אין הבור נחשב כרשות הרבים, מפני שתשמיש על ידי הדחק לא נחשב לתשמיש. החלק השני, הגמרא שואלת למה צריך לכתוב את דין שהילוך על ידי הדחק שמו הילוך דווקא ברקק בשלולית. היה אפשר להשמיע דין זה בציור אחר, הלשון הגמרא הוא רקק רקק פעמיים למה לי. הגמרא מיישבת בשלושה תירוצים, שבעצם הינם שני תירוצים בלבד. התירוץ הראשון, המשנה מחדשת שלעולם בין אימות החמה ובין אימות הגשמים, אם הרבים מהלכים בשלולית, היא נחשבת כרשות הרבים, כלומר, דלעולם הילוך על ידי הדחק שמי הילוך, וצריך להשמיע בשני האופנים, בין אימות החמה ובין אימות הגשמים, כי אחרת הייתי חושב שדווקא אימות החמה נחשב להילוך, כיוון שאנשים רוצים להתקרר, אבל אימות הגשמים לא, לכן צריך לכתוב אימות הגשמים. צריך להשמיע גם אימות החמה, כי אחרת הייתי חושב שרק אימות הגשמים שמי הילוך, כיוון שרגילים ללכת בגשמים בשלולית, שבכל מקרה רטובים ומלוכלכים, אבל אימות הגשמה, אימות החמה, אולי אין דין השלולית כרשות הרבים, כי הרבים לא רוצים להתרטב בחמה, בימות החמה, לכן מחדשת המשנה פעמיים ברקק, לומר לי שלעולם בין ימות החמה ובין ימות הגשמים שמי הילוך, עד כאן התירוץ הראשון. ואילו רבא מתרץ באופן אחר, שהחידוש הוא שאפילו שלולית ברוחב דלת אמות, דינה כרשות הרבים, שהייתי חושב, כיוון שאנשים ברוחב כזה מקיפים את השלולית ולא עוברים בתוכה, מחדשת המשנה שאפילו באופן זה, דין השלולית כרשות הרבים והזורק דל אדמות בתוכה חייב. רבה שמחדש כמו רבה, רק להפך שהחידוש למקרה שאין השלולית רחבה דל אדמות, שהייתי חושב כיוון שאין אנשים דורכים בשלולית אלא מדלגים עליה, הייתי חושב שאינה כרשות הרבים, כמה שמלן שאף באופן זה דינה כרשות הרבים. עד כאן, ונחזור בקצרה. למדנו היום בענייני זריקה, וחילקנו את השיעור לשני חלקים עיקריים. החלק הראשון, זריקת דל אדמות באופן הפותר והמחייב. החלק השני, זריקות חריגות. לגבי החלק הראשון, זריקת דל אדמות באופן הפותר, יש שני מקרים. המקרה הראשון, הדורק במקום פתור, שהוא ברשות הרבים למעלה מעשרה טפחים, והחפץ נשאר באוויר למעלה פתור. המקרה השני, הדורק בים או בשלולית, שאין רבים הולכים בה, פתור כדין דורק מקרמלית. ובאופן המחייב, ישנם גם שני מקרים. המקרה הראשון, זורק דל אדמות ברשות הרבים למטה מעשרה טפחים. המקרה השני, שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים. ונחלקו בכך רבי עקיבא וחכמים. לרבי עקיבא חייב משום שאומרים קלוטה כמי שהונחה, ולרבנן פטור שלא אומרים קלוטה כמי שהונחה. ורב המחדש לרבנן, אפילו שהחפץ עבר סמוך ג' טפחים לקרקע, פטור, שלא אומרים לבוד. החלק השני, בענייני זריקות חריגות, וחילקנו לשני סעיפים. סעיף א', בעניין זריקה חריגה מצד המקום שבונח החפץ. סעיף ב', זריקה חריגה מצד עצם הזריקה. לגבי סעיף א', שזריקה חריגה מצד המקום שבונח החפץ, יש שלושה מקרים. המקרה הראשון, שזרק מרשות הרבים ונח בחור, ונחלקו רבי מאיר וחכמים לרבי מאיר חייב משום שאומרים חוקקים להשלים, ונחשב החור כרשות היחיד, ולרבנן פטור משום שלא אומרים חוקקים להשלים. המקרה השני, שזרק מרשות הרבים ונח בתל המתלקט, שהוא מדרון בגובה עשרה טפחים, משתרע לאורך דל אדמות. הזורק חייב, משום שהתל דינו כרשות היחיד, כיוון שרבים לא הולכים עליו. המקרה השלישי, שזרק דל אדמות בתוך שלולית מים, והרבים הולכים בתוכה. הזורק חייב, כיוון שזה נחשב שזה רק ברשות הרבים. החידוש של המשנה, שאפילו שהרבים הולכים בשלולית על ידי הדחק, בכל אופן זה נחשב כרשות הרבים, כי הילוך על ידי הדחק שמו הילוך. ודין זה בין אימות החמה ובין אימות הגשמים, בין משלולית רחבה ובין צרה. לגבי סעיף ב', זריקה חריגה מצד עצם הזריקה, ישנם שני מקרים. המקרה הראשון, כשזרק שתי אמות והרוח העיפה חזרה לעוד שתי אמות, פטור, כיוון שהוא מצידו לא עשה מלאכה מחייבת. המקרה השני, כשזרק מחוץ לדלת אמות והרוח החזירתו לתוך דלת אמות, במקרה זה, אם הרוח עקבה את החפץ ואחר כך דחפה אותו, אז חייב, כיוון שזה נח מחוץ לדל אדמות. ואם הרוח דחפה אותו מיד, פטור, משום שלא נח מחוץ לדל אדמות. עד כאן כל טוב.